בפעם הקודמת התחלתי לדבר על מיסטיקה, וניסיתי איכשהו מכיוונים שונים לנסות ולזקק מה בכלל הדבר הזה אומר, מה משמעותו של המושג הזה, מיסטיקה. כשבדרך עברתי דרך כל מיני טענות רווחות לגבי המיסטיקה, שבעצם מזהות מיסטיקה עם משהו שלא נכון, עם משהו שהוא לא תצפיתי, או כל מיני דברים, משהו שהוא לא רציונלי, לא מדעי, כל מיני דברים מן הסוג הזה, ובסופו של דבר שללתי את כל האפשרויות האלה. מה זה שללתי? זה הגדרה, אפשר להגדיר איך שרוצים, אבל נדמה לי שהגדרה... הגדרות מן הסוג הזה לא באמת מתאימות למה שאנחנו מתכוונים, שאנחנו אומרים מיסטיקה. בסוף, בשורה התחתונה, הטענה הייתה שמיסטיקה זאת טענה, או תחום, או הצהרה, לא נגישה לאנשים אחרים. זאת אומרת, אם אני מקבל את זה ממישהו, זה בגלל האמון שיש לי באותו מישהו. וזה שהוא אומר לי את זה, זה לא נותן לי אפשרות לבדוק את זה בעצמי. זאת בניגוד לאמירה מדעית, או אפילו אמירה מתמטית, או הפילוסופית, או כל אמירה מסוג אחר, שבה אתה אמור לעקוב אחרי דרך ההנמקה או דרך העסק ולהשתכנע או לא להשתכנע, אבל אתה יכול לעשות את אותה דרך שעושה מי שאומר לך את הדבר, המורה, המדען, לא משנה מי, העמית, מי שלא יהיה. בסופו של דבר אתה לא מייחס לו שום יכולות מיוחדות שאין לך. יכול להיות יותר חכם, יותר מוכשר, אולי להיות איש מקצוע בתחום שאתה לא מבין בו, אבל באופן עקרוני זה נגיש גם לך, אם תלמד ותחשוב על זה יותר וכו', גם אתה תוכל לעשות את הדרך שהוא עשה. בצד מיסטיקה אני חושב, בעצם מה שנמצא זה האזוטריות, זאת אומרת העובדה שההצהרה שאני שומע ממישהו, הטענה שאני שומע ממישהו, לא יכולה להיבדק על ידי. אין לי שום כלי לבדוק את הטענה הזאת, להסכים איתה או לא להסכים איתה, ובסוף בסוף אני נשאר תלוי באמון שיש לי באדם הזה, או אפילו אמרתי את המיסטיקן בעצמו, כן, אותו אחד שמעלה את הטענות האלה, לא שומע את הטענות האלה, הוא צריך להסתמך על האמון הפנימי שיש לו בדבר הזה, אבל גם הוא יודע שזה נגיש רק לו. זאת אומרת, גם הוא עצמו מבין שהוא אולי רואה את זה, אבל אחרים לא יראו את זה. זאת אומרת, למרות שהוא רואה את זה, אבל הוא מודע לאזוטריות של הדבר, כן? נביא, שאומר לי דברים שהוא רואה, כן, במחזה הנבואה. זאת מיסטיקה. זאת מיסטיקה בגלל שאין לי שום דרך לראות את זה בעצמי או לבדוק אותו. לעשות את אותו מסלול שהוא עשה ולראות אם אני כן מסכים או לא מסכים, אם זה כן נכון או לא נכון. כל מה שאני יכול זה להחליט האם אני מאמין לו או לא. דרך שלא כבושה לרבים, זה מיסטיקה. אוקיי? וזה להפוקה מכל ההגדרות האחרות, וזה, אני חושב שזו נקודה חשובה, היא, אני לא טוען בזה שהמיסטיקה היא לא נכונה, ממש לא. בהחלט יכול להיות שהנביא אומר לי טענות שהן לגמרי נכונות. אם הוא נביא אמת, אני מניח שהטענות שלו הן נכונות. רק אני לא יכול להיווכח בנכונותן. אני צריך לקבל אותן רק מכוח האמון שיש לי בנביא. זה לא אותו דבר כמו אלה שמזהים מיסטיקה עם טענות לא נכונות. אבל זה גם לא אותו דבר כמו אלה שמזהים מיסטיקה עם טענות שהן לא תצפיתיות. כי למשל טענות פילוסופיות גם הן לא תצפיתיות. פילוסופיה היא לא מדע. אתה מגיע למסקנה פילוסופית עם איזשהו טיעון תיאורטי. זה לא משהו שיוצא מתצפית. ועדיין, כיוון שהטיעון הזה, כשאני מציג בפניך את הטיעון הזה, גם אתה יכול לעקוב אחריו ולהחליט אם אתה מסכים או לא מסכים, הוא נגיש לך בדיוק כמו שהוא נגיש לי, אין לי שום יתרון עליך, אז לכן לפילוסופיה לא הייתי קורא מיסטיקה. לכן למשל הטענה שיש אלוקים, שהרבה אנשים אולי יראו בטענה מיסטית, בעיניי לא טענה מיסטית. יכול להסכים איתה או לא להסכים איתה, אבל לא טענה מיסטית.
למה?
אני לא טוען אותה, אני לא טוען אותה מכוח איזשהו מפגש אזוטרי שהיה לי איתו. אם אני בא מכוח זה, זו טענה מיסטית. ואת אם יבוא, אני לא יודע מה, מוחמד או מישהו, יגיד, אני פגשתי, אלוקים התגלה אליי במערה, אני פגשתי אותו והוא אמר כך וכך. זו טענה מיסטית. בגלל שאין לי שום דרך לבדוק אותו, וכל מה שאני יכול זה או להאמין לו או לא להאמין לו. אבל אם אני עכשיו בא ועושה דיון פילוסופי, האם יש או אין אלוקים, ואני מעלה טיעונים פילוסופיים שמביאים למסקנה שהוא ישנו. עכשיו, אתה יכול להסכים לטיעונים או לא להסכים לטיעונים, אבל דיון מהסוג הזה הוא לא דיון מיסטי. זה דיון שאתה, הוא חשוף בפניך בדיוק מה שהוא חשוף בפניי. יכול להסכים, יכול שלא להסכים, אבל הכל פתוח, כן? אני לא טוען באיזושהי יכולת אזוטרית או יכולת ייחודית שיש אותה רק לי. ולכן אתם צריכים לשמוע לי, כי לי יש את היכולת ההיא. אוקיי? זה בעצם זאת בעצם הנקודה. זאת אומרת, מיסטיקה בסופו של דבר, נדמה לי שזה כמעט מילה נרדפת לאזוטריות. אזוטריות כמשהו שהוא אישי, סובייקטיבי שלי, לא נגיש לאנשים אחרים.
רב, אז מה ההבדל בין זה לבין סתם פונדמנטליזם?
מה זאת אומרת?
זה לכאורה צד השני של המטבע, זה סוג של פונדמנטליזם. אני כמאמין אומר שיש איזשהו ידע, אני סומך עליו כי אני סומך עליו, לא מאיזשהו שיקול הגיוני, ולכן מקבל אותו, זה לא שונה מהותית מי לא יודע להגיד שאני מאמין בחייזרים.
מי אמר זה שונה? לא הבנתי. למה שזה יהיה שונה?
למה לצורך העניין לקרוא לזה בשם אחר, מיסטיקה? מה המושג הזה נותן על פני המושג השני?
זה מקרה ממה?
למשל, סתם משפחה גדולה יותר של אמונות פונדמנטליסטיות. למה לקרוא לה תת סוג הזה בשם?
פונדמנטליסטיות זה לא על אותו מישור בכלל. יש אמונות פונדמנטליסטיות במיסטיקה, יש אמונות פונדמנטליסטיות בדברים אחרים. לא במיסטיקה. אני לא רואה למה אתה קושר את שני הדברים האלה. הפונדמנטליזם פירושו, האם אתה מוכן להאמין, כך אני לפחות מבין פונדמנטליזם, האם אתה מוכן להעמיד את הטענה הזאת למבחן ביקורתי? האם יש איזושהי אפשרות שאתה תיסוג ממנה? אם אני אעלה בפניך טיעונים, פרחות, כאלה או אחרות. זה בעיניי פונדמנטליזם. עכשיו, אתה יכול להחזיק בפונדמנטליזם בכללים מוסריים, אתה יכול להחזיק בצורה פונדמנטליסטית בעקרונות מיסטיים, אתה יכול להחזיק בצורה פונדמנטליסטית באמונה פילוסופית, אני לא יודע. הפונדמנטליזם הוא הצורה שבה אתה תופס, או העוצמה, הוא האופן שבו אתה מחזיק בדברים. מיסטיקה זה משהו אחר לגמרי. זה לא על אותו מישור, זה לא שני מושגים שהם שונים ונמצאים על אותו מישור, הם במישורים שונים. אתה יכול להיות מיסטיקן לא פונדמנטליסט. תגיד, אם אתה תשתכנע שזה לא נכון, הדבר הזה שאתה לא מאמין לבן אדם, אז אתה לא תקבל את מה שהוא אומר. עדיין, אבל מה שהוא אומר, והתביעה שלו ממך לקבל את מה שהוא אומר, היא תביעה מיסטית. זאת אומרת, אני מבקש ממך לקבל את מה שאני אומר, כי אני אמרתי. לא כי אני משכנע אותך שאני צודק. עכשיו, אתה יכול לקבל ויכול שלא לקבל. זה תלוי בשאלה אם אתה פונדמנטליסט או לא. אבל אני מדבר על איך מוגדר התחום, לא האופן שבו אתה מקבל את התחום. או הוודאות שיש לך בתחום, או המוכנות שלך להעמיד אותו למבחן ביקורתי. זה מישור אחר. בסדר? אז אני חושב שזאת נדמה לי לפחות ההגדרה של מיסטיקה, ואני מחדד יותר, דברים שכבר אמרתי, יש למשל הנחות יסוד פילוסופיות, עקרון הסיבתיות, עקרון האינדוקציה, כל מיני דברים. הנחות יסוד מהסוג הזה, הן בעיניי לא מיסטיקה, למרות שגם הן לא תוצרים של תצפית, ואם מישהו יתווכח איתי, אני לא יודע איך אני אצליח לשכנע אותו בעקרונות האלה, אבל זאת לא מיסטיקה, כי נדמה לי שכל אחד ששומע את העיקרון הזה, כמו עקרון הסיבתיות, גם הוא מקבל את זה. אז אני תולה את זה באינטואיציה, כן, זה סוג של הכרה אינטואיטיבית, זה מבחינתי כמו תצפית, אבל כל עוד זה אוניברסלי, או כל זה בין סובייקטיבי, נקרא לזה ככה, כל האנשים באופן סובייקטיבי מגיעים למסקנה הזאת, או רוב האנשים, זה לא נקרא מיסטיקה. הם לא יקבלו את זה כי אני אמרתי, אלא הם יקבלו את זה בדיוק כמו שאני מקבל את זה, כי הם מבינים את זה אינטואיטיבית. וגם אם הם לא ידעו לנסח את זה, עד שאני ניסחתי את זה עבורם, זה לא משנה. אחרי שאני ניסחתי את זה עבורם, עכשיו המשגתי להם את זה, ועכשיו גם הם מבינים שזה נכון. הבאתי את הדוגמה של המורה לגיאומטריה, שמראה לתלמידים שסכום הזוויות במשולש של 180, או שמשפט מלמד אותם את משפט פיתגורס. אז האם זה מיסטיקה? האם מקבלים את זה מהמורה כי המורה יודע? לא. הוא הוכיח להם את זה מתוך הנחות היסוד. אחרי שהוא לימד אותם את זה, גם הם יכולים לעבור את הדרך הזאת ולהגיע בעצמם למסקנה. לכן זה לא מיסטיקה. אוקיי? נדמה לי שזאת ההגדרה. ולכן, תשימו לב, שבאופן עקרוני לא נכנסתי פה בכלל לשאלה מה הנושאים שבהם המיסטיקה עוסקת. אלוקים, שדים, מלאכים, אמונות דתיות, חוויות מיסטיות, חוויות מיסטיות זה קצת מעגלי, אבל תולים את זה הרבה פעמים, כשתראו הגדרות של מיסטיקה, הרבה פעמים נותנים רשימה של נושאים, שהם נחשבים מיסטיים. יש קורלציה כמובן, אבל זאת הגדרה לא מוצלחת. כי מבחינתי, גם מי שיטען לטובתו של חוק הגרביטציה, וידרוש ממני לקבל את זה כי הוא אדם אמין, או כי הוא תופס את חוק הגרביטציה באינטואיציה הנשגבת שלו, ולא שהוא משכנע אותי שזה נכון, הוא מראה לי שזה נכון, זאת גם מיסטיקה. למרות שהיא עוסקת בחוק טבע, חוק בפיזיקה. זאת אומרת, לכן אני לא מזהה את המיסטיקה עם תחומי דיון מסוימים. זה לא, הקטגוריה של מיסטיקה לא מאפיינת בעיניי תחומי דיון מסוימים בדווקא. נכון שיש כמובן זיקות. זאת אומרת, מי שיעסוק במלאכים או בשדים, זה כנראה יהיה מיסטיקה, בלי קשר עכשיו לשאלה אם יש או אין מלאכים ושדים. אני לא מזהה מיסטיקה עם אמירות לא נכונות, אלא בגלל שאני, או אני חושב שגם אתם, לא יכולים לקבוע אם יש או אין מלאכים ושדים, אנחנו לא פוגשים אותם. לכל היותר מקבל את זה ממישהו, כי הוא אמר שהוא פגש אותם ואנחנו מאמינים לו. כיוון שכך זה מיסטיקה, זה מיסטיקה לא כי זה עוסק במלאכים ושדים. ההגדרה של מיסטיקה זה לא עיסוק במלאכים ושדים, אלא מלאכים ושדים הם פשוט יצורים כאלה, שבדרך כלל לבני אדם רגילים אין מגע איתם, אין אפשרות לפגוש אותם בעצמם. ולכן אם בכלל אתה תקבל את קיומם של חבר'ה האלה, זה רק בגלל שיש לך אמון במישהו שאומר שהם קיימים, או מישהו שאומר שהוא פגש אותם. כאן זה הופך למיסטיקה. לכן זה לא תחום הדיון, אלא זה סוג הדיון. אוקיי? לא משנה מהו התחום, אלא השאלה איך אני מנהל את הדיון. האם אני בונה את זה על סמכות, על חריזמה מיוחדת שיש לי, ואין לאחרים, או על חריזמה במובן של כן, של חריזמה רוחנית, לא במובן של אני מצליח לסחוף את האנשים אחריי, כמו במשמעות היותר. אומרים שלמישהו יש חריזמה רוחנית, מתכוונים לומר, יש לו איזושהי יכולת תפיסה רוחנית שלאחרים אין. לא יודע באמת למה משתמשים במושג הזה בשני ההקשרים, זה לא אותו דבר בי. יש קשר עוד פעם, כמובן. מי שיש לו חריזמה רוחנית, זה בגלל שאנשים אומרים שיש לו חריזמה רוחנית. זאת אומרת, הוא באמת חריזמטי מבחינתם, הוא מצליח לשכנע אותם שיש לו יכולות תפיסה רוחניות כאלה. טוב, כל פן הזה, זאת ההגדרה שהצעתי בפעם הקודמת. מישהו שאל אותי באתר, מי זה היה? מישהו שאל אותי באתר, מה דעתי על ההגדרה למיסטיקה שמופיעה בוויקיפדיה? האמת שבעוונותיי לא בדקתי את ויקיפדיה לפני ה... בדרך כלל אני כן בודק, אבל לא, שום מה לא חשבתי. אז הלכתי לראות את ההגדרה של ויקיפדיה, הנה אני משתף את זה איתכם, ונראה את זה קצת באופן ביקורתי, לאור מה שדיברנו בפעם הקודמת. אז הוא מתחיל, מיסטיקה היא תורת הנסתר, תחום החורג מהמדע בנוגע לקסם ולחוויות רוחניות. שוב, הגדרה שהיא בעצם הגדרה דרך הנושאים שבהם אתה עוסק, ולא דרך סוג העיסוק. אני לא מסכים להגדרה הזאת, נגיד, בטח כשאתה אומר לי תחום שחורג מהמדע, זה ודאי לא נכון, זאת אומרת, פילוסופיה גם חורגת מהמדע, ואף אחד לא מגדיר פילוסופיה כמיסטיקה. ואני לא אחזור על כל המהלך שעשיתי בפעם הקודמת, אבל כל הטיעונים שאמרתי בפעם הקודמת, הם בעצם מראים למה בעיניי לפחות ההגדרה הזאת לא מוצלחת, לא נכונה. עכשיו תראו, המשפט הבא, המילה מיסטיקה נגזרת מהמילה היוונית, מיסטיקוס, שמשמעותה סגירה או הסתרה. וזה מצוין, נדמה לי. כי סגירה או הסתרה, בדרך כלל קושרים את זה לשאלה של איך מעבירים את זה, כן? למשל קבלה, אז מעבירים את זה בשקט, מרב לתלמיד, לא מלמדים את זה בפומבי. אני לא תולה את זה בזה. אני תולה את זה בשאלה איך משיגים את המידע, או איך לומדים את זה. ומשיגים את המידע באופן שהוא אזוטרי, שהוא מוסתר, שהוא סובייקטיבי, שהוא אישי. אוקיי? משהו שהוא אישי, פרסונלי, סובייקטיבי כזה. בכל אופן, אז המשמעות של סגירה או הסתרה, אני חושב שהיא דווקא במובן מסוים, עוד פעם, לא כולם משתמשים בזה במובן הזה, אבל אני חושב שבפשר שאני הצעתי, זה מתאים היטב. כי זה באמת מוסתר מהרבים, מרשות הרבים. זה משהו שאני מגיע אליו דרך יכולות אישיות שלי, ואחרים יכולים או לקבל או לא לקבל. כי הוא, תסתכלו, הוא קושר את זה לסגירה והסתרה, שכן המיסטיקה עוסקת בדברים כמוסים או עוברים בלחישה, וסגירת החושים, שכן עניינה של המיסטיקה הוא בדברים שאינם נתפסים בידי חמשת החושים האנושיים. שוב, לא נכון. זה נכון, אבל זה רחב מדי. יש הרבה דברים שלא נתפסים בחמשת החושים והם לא מיסטיקה. ולכן, כן, פילוסופיה או פסיכולוגיה אפילו, או לא משנה, כל מיני תחומים שהם שייכים לעיסוקים הרגילים שלנו, והם לא כולם אמפיריים, או יש בהם לפחות מרכיבים חזקים שהם לא, מרכיבים רבים שהם לא אמפיריים. הוא תולה את זה בשאלה איך זה עובר מאחד לשני, אם זה עובר בלחישה או לא. מבחינתי יכול לעמוד מיסטיקן בהיכל התרבות עם 4,000, או אתם יודעים מה, באצטדיון גדול, מול עשרות אלפי צופים, וללמד אותם מיסטיקה, וזה יהיה מיסטיקה לכל דבר, זה לא צריך לעבור בלחישה. אלא מה? אנחנו אמורים לקבל את זה כי הוא אמר, לא שהוא ילמד אותם, אבל עכשיו אנחנו נראה שזה נכון. אז במובן הזה זה יישאר מיסטיקה, גם אם זה יהיה פומבי לפני עשרות אלפי אנשים. עכשיו שכל ההגדרות האלה הן הגדרות שלא מחזיקות מים, זה פשוט לא נכון, לא קולע למשמעותו של המושג. יש קורלציות כמובן, קורלציות ישנן, זה כל מה שהוא כותב, כמעט כל מה שהוא כותב פה, זה קורלטיבי למיסטיקה, אבל זה לא באמת לוחד את המשמעות של המושג. רואים, המיסטיקה מתרחקת מהמדע שהתעסקותו היא במדידה וכימות בעולם הפיזי. כן? זה... אבל כל דבר שהוא לא מדע ולא עוסק במדידה ובכימות של העולם הפיזי, הוא מיסטיקה, אז גם פסיכולוגיה זה מיסטיקה. חלק גדול ממנו לפחות. בעיניי זה סתם לא נכון, אבל זה לא מיסטיקה. זאת אומרת, לא להאשים את הפסיכולוגיה במיסטיקה, זה סתם דברים לא נכונים, או טריוויאליים. בכל אופן, אז כן, לפעמים, יש לפעמים תיאוריות מיסטיות מנבאות ניבויים גם לגבי תופעות שבעולם החומר. אך תקפותם של ניבויים אלו אינה עומדת בדרך כלל במבחן מדעי. למשל, מיסטיקן יכול להגיד, המשיח יגיע בעוד 5 שנים. אוקיי? אז פה, אין לי דרך לדעת אם הוא צודק או לא, זאת מיסטיקה. אבל המיסטיקה שלו אומרת משהו שבאופן עקרוני ניתן לצפות בו. הוא עומד למבחן הפרחה. במובן הזה, אפשר לומר שזו תיאוריה מדעית. אפשר להעמיד אותה למבחן הפרחה ולראות אם הוא צודק או לא צודק. אז למה זה מיסטי? זה מיסטי בגלל הדרך שבה הוא השיג את הטענה הזאת, הגיע אל הטענה הזאת. והזכרתי בפעם הקודמת את ההבחנה של פילוסופים של המדע, גילוי להקשר הצידוק. תיאוריה מדעית, אתה יכול להגיע אליה בכל מיני דרכים, מה שנקרא הקשר הגילוי, יכול להיות שפה שלך התגלתה אליך, או שאליהו נגיד בלה אליך, או שפה שלך בלילה, כך הגעת למסקנה שיש תיאוריה מדעית. אם היא עומדת במבחני הפרחה, אם היא נמצאת מוצדקת במעבדה, אז היא תראה לי את הכבילה, התקפה. לא אכפת לי אם היא הגיעה אליך בכלים מיסטיים, אוקיי? אז בעצם מה שהוא אומר כאן, זה שתיאוריות מיסטיות לפעמים יכולות לנבא ניבויים גם לגבי תופעות שבעולם החומר. מה שכמובן נכון גם במדע. גם מדע הוא כזה, מדע, או יכול להיות כזה. תיאוריה מדעית, אתה יכול להגיע אליה בכלים מיסטיים, ואגב, היו, יש דוגמאות לזה בתולדות המדע, כל מיני אנשים שהגיעו לתיאוריות שלהם דרך חוויות מיסטיות שהם עברו, או לא יודע בדיוק דברים כאלה, כן, שלא לדבר כבר על הקוסמוגוניה, כן, הקוסמולוגיה העתיקה, שמדברת על כל הגלגלים והציקלים והדיפרנטים והכל, זה היה המדע שלהם. מאיפה הם הגיעו לזה? מההזיות שלהם, שהכל צריך להיות בעיגולים. אוקיי? אבל יש, אבל זה גם במדע מאוחר יותר, גם במדע מודרני. יש אנשים שמגיעים לאיזושהי הערה מדעית, בכל מיני דרך חוויות מיסטיות, או מי שמתגלה אליהם, או אני לא יודע בדיוק מה, ובסופו של דבר בודקים את זה, וזה נמצאת תיאוריה מדעית נכונה. אז זה חלק מהמדע. פשוט פעם אתם רואים שהמיסטיקה לא מתרחקת מהמדע, פשוט הגדרה לא נכונה. מיסטיקה יכולה ממש להיות חלק מהמדע עצמו. כשהדרך שהגעתי אל המידע הזה, זה בדרך מיסטית. נכון שאם אני מעמיד את זה למבחן הפרחה, אז יכול להיות שזה כבר מפסיק להיות מיסטי במובן הזה, שאחרים יכולים לבדוק אותי ולהשתכנע אם אני צודק או לא. אז עכשיו זה מפסיק להיות מיסטי, כי הם מקבלים את זה לא כי אני יודע, אלא הם מקבלים את זה כי הם השתכנעו שזה נכון. ברגע שזה כך, זה מפסיק להיות מיסטי, אבל נגיד, שאני אומר שהמשיח יגיע עוד 5 שנים, בעוד 5 שנים זה יפסיק להיות מיסטי. אבל עכשיו, אם הם מקבלים את זה ממני, או אני עצמי שמקבל את הטענה הזאת, מכוח, לא יודע מה, אינטואיציות כאלה או אחרות, זה מיסטיקה. אוקיי? עכשיו הוא אומר, אך תקפותם של ניבויים אלו אינה עומדת בדרך כלל במבחן מדעי. מה זאת אומרת? זה סתם אמירה כללית, או שהוא מתכוון לומר שאם זה עומד במבחן מדעי, אז זה לא מיסטיקה, זה מדע. זאת רק דברים שהם לא נכונים הם מיסטיקה. לא יודע. כן? ובמקרים שבהם הוא עמדו במבחן כזה, הם הופרחו או היו דו משמעיים. אתם כבר רואים פה את, את האג'נדה של כותב הערך הזה, או כותבי הערך הזה, בויקיפדיה, כן? אז הטענה היא שבעצם מיסטיקה זה דבר לא נכון. זה הכל. עכשיו, עוד פעם, יש קורלציה שאני מסכים לה. רוב הדברים שהם מיסטיים לדעתי הם לא נכונים. ובאמת רוב הדברים שהם מיסטיים, כשתעמיד אותם למבחן הפרחה, הם יופרחו. אם הם יסיחו, או שהם דו משמעיים, זה נכון. אבל אני לא חושב שזאת ההגדרה של מיסטיקה. זה לא הכרחי. יש קורלציה כזו, אבל זה לא הכרחי. אוקיי? עכשיו הוא ממשיך, הוא אומר, בדרך כלל אין משתמשים במושג מיסטיקה, כדי לתאר אמונות דתיות נפוצות, אלא מסייגים אותו לשימוש רק בהתייחסות למרכיביהן הכמוסים והקשורים לחוויה הדתית הפנימית, להבדיל מגילוייה החיצוניים. כאן זו נקודה מעניינת, כי באמת במינוח המקובל בעולם, כשאני אדם דתי, דת לא בהכרח נקשרת למיסטיקה. כשאנחנו מדברים על מיסטיקה, רוב האנשים לא מתכוונים לדבר על דת. למרות שאם תשאלו רציונליסטים גדולים או אתאיסטים, הם כמובן יקשרו את זה, אבל השימוש הרווח של המושג מיסטיקה עוסק לאו דווקא בדתות. אולי, כמו שהוא אומר קודם, במרכיבים האזוטריים, כן, הכמוסים, שקשורים לחוויה הדתית הפנימית, זאת אומרת, אותם דברים שאי אפשר להיווכח בהם בעצמך, וצריך לקבל אותם רק כי מישהו מתאר לך אותם, או מישהו אומר לך אותם. אז במובן הזה, יש שם באמת מרכיבים מיסטיים, אבל למשל אמונה באלוקים, אני יכול לטעון טענות או מכוח המסורת, או טענות פילוסופיות, או מה שלא יהיה, וזה לחלוטין לא מיסטיקה, אתה יכול לקבל, להשתכנע או לא להשתכנע, אבל זה לא קשור למיסטיקה. אתה אומר שאתה פוגש את אלוקים, והוא עושה לך חוויות כאלה או חוויות אחרות, וכתוצאה מזה אתה מגיע לכל מיני מסקנות, זה מיסטיקה. כי זה לא משהו שאתה מציג טיעונים שאני יכול לעקוב אחריהם, אוקיי? אולי עוד משפט או שניים, שאיפתו של המיסטיקן היא לרוב להביא את נפשו לאיחוד עם ישות רוחנית הקיימת בעולם שמעבר. כן? גם פה אני לא בטוח שאני מסכים, כי אם בעולם שמעבר, הדברים שבעולם שמעבר נגישים להרבה אנשים, אז אני לא אקרא לזה מיסטיקה. נכון שבדרך כלל דברים שבעולמות שמעבר לא נגישים לאנשים. אבל למשל קיומו של אלוקים זה גם בעולם שמעבר. וכאן יש הרבה אנשים ששותפים לזה, ולכן מטבע הדברים לא קוראים לזה מיסטיקה. דבר המוני באופן מהותי הוא לא נחשב כמיסטיקה. עכשיו הוא לא נחשב כמיסטיקה, בגלל שאם הוא המוני, זה אומר שכנראה הרבה מאוד אנשים מצליחים להיווכח שהוא נכון. אז לכן זה באמת אינדיקציה טובה אם הוא המוני או לא. למרות שהיא לא אינדיקציה הכרחית. כי למשל אם יש הרבה מאוד אנשים שהולכים אחרי מישהו, אבל לא כי הם השתכנעו שהוא צודק, אלא כי הם נופנים בו אמון, אז זה עדיין מיסטיקה. עוד פעם, יכול להיות שהם גם צודקים שהוא צודק, והאמון שלהם מוצדק. אבל הם מגיעים למסקנה הזאת לא כי הם השתכנעו, אלא כי הם, יש להם אמון באותו אדם שהוא יודע את האמת. במובן הזה זאת מיסטיקה. אלה שפוסקים הלכה כי ככה הרמב״ם אמר, הם מיסטיקנים. אלה שלומדים את הרמב״ם ומבינים למה הוא פסק ככה, וזה משכנע אותם, ולכן הם פוסקים כך, הם לא מיסטיקנים. אוקיי? זאת אני חושב ההבחנה המדויקת יותר. אגב, מה שהוא אומר פה, שהשאיפה היא לרוב להביא לייחוד ישות רוחנית, פה זה עוד נקודה חשובה שנגיע לה בהמשך, יש שני ענפים של המיסטיקה, יש ענף תיאורטי, עיוני, שלומדים את התורה המיסטית, ויש מגמות מעשיות, גם בקבלה, כן? יש קבלה וקבלה מעשית. זאת אומרת, אלה פרקטיקות שנסמכות על התיאוריה המיסטית, אבל הן משתמשות בה כדי לחולל דברים בעולם, או בנפש, או במה שלא יהיה. זה פרקטיקה, אוקיי? גם הדבר הזה קרוי מיסטיקה, ובהרבה מיסטיקות יש גם ענפים פרקטיים, לא בכולן. והרבה מהם יש גם ענפים פרקטיים. אבל זה לא, אני לא חושב ששאיפתו של המיסטיקן היא להביא את נפשו לאיחוד עם ישות רוחנית. בן אדם יכול ללמוד קבלה, לעיין בה כל ימיו וללמוד אותה לעומק, פרטי פרטים, להבין הכל, להפנים הכל, אבל לא מתוך איזושהי כוונה פרקטית להגיע לחוויית איחוד כלשהי. אוקיי? זה לא בהכרח מאפיין מקובלים, יש מקובלים רציונליים, שהם בעצם לומדים את הקבלה כמו תורה משנה תיאורטית שצריך ללמוד אותה, היא נכונה, כמו שלומדים מדע, כמו שלומדים סיפורות או פילוסופיה, או מה שלא יהיה, אז לומדים קבלה. הפרקטיקה של קבלה מעשית, זה באמת איזשהו שאיפה ליישם את זה, כדי לחולל תוצאות בעולם או בנפש. אבל זה, מבחינתי מיסטיקן, או התחום מיסטיקה, מגדיר שני סוגי מיסטיקנים. המיסטיקן זה מי שלומד את התחום המיסטי, או עוסק בתחום המיסטי, מי שיש לו את היכולת אולי לפגוש את התחומים המיסטיים האלה, ואחרים או שיאמינו לו, או שלא יאמינו לו, ומיסטיקן מסוג אחר, זה גם מישהו שרוצה לעשות בזה שימוש. זאת אומרת, לעשות דברים פרקטיים עם המיסטיקה. פעם אמר לי, הייתי בהזכרה של 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 הרב הנזיר, תפסתי טרמפ אחרי זה עם הרב שער ישוב, הבן שלו. אז דיברנו קצת באוטו, אז הוא אמר לי לא יודע, בשם הרב צבי יהודה נדמה לי הוא אמר את זה, שאנשים חושבים שקבלה זה מיסטיקה. הוא אומר, קבלה זה לא מיסטיקה, קבלה זה תחום רציונלי לחלוטין, אלא שההנחות היסוד שעליהן הוא נבנה, אלה הנחות יסוד שקיבלנו אותן מלמעלה, אבל מכאן והלאה אנחנו עוסקים בזה בצורה לוגית, הגיונית, שכלית, עם ניתוח, עם מוקימתות, עם הפרדות, קושיות, תירוצים, בניית מבנים תיאורטיים וכל מיני דברים מן הסוג הזה. כאן זה נקודה קצת עדינה, אני לא מקבל את זה, אני מקבל את זה כתיאור, אבל אני טוען שזה לא אומר שזאת לא מיסטיקה, כי ההנחות שאותן אני מקבל, הן הנחות שבאות ממקור אזוטרי. הוא לא נגיש לכולם שיכולים להשתכנע שההנחות האלה נכונות. ולכן, זה שאני אחרי זה עושה ניתוח לוגי ומגיע למסקנות מתוך ההנחות האלה, זה לא אומר שזאת לא מיסטיקה. הוא התכוון לומר יש איזושהי תפיסה שמיסטיקה זה בדרך כלל משהו לא רציונלי, שהמסקנות לא נובעות מההנחות, ואז אתה עושה שם קפיצות לא לוגיות. אני לא חושב שזה נכון. מי שעובד בצורה לא רציונלית הוא סתם טמבל, הוא לא מיסטיקן. מי שעובד במיסטיקה בצורה רציונלית הוא עדיין מיסטיקן, רק הוא מיסטיקן שמסיק מסקנות באופן שיטתי מתוך ההנחות שלו, שזה בסדר גמור. אני לא מקבל את זה, או לא, הוא יכול שלא לקבל את זה, כי אני לא שותף להנחות. את ההנחות עצמן, אני, הן לא חשופות אליי, אני, ואין לי אמון בך, אז אני לא מקבל. אבל זה שאתה לוקח את ההנחות האלה ובונה עליהן מבנה לוגי, אתה לא אומר שאתה לא מיסטיקן. אתה אומר שאתה מיסטיקן שעובד בצורה שיטתית, להפך, מי שלא עובד בצורה שיטתית, אבל סתם עושה כל מיני קפיצות, אז אני לא יודע, אז הוא, אולי הוא סתם קשקשן, לא מיסטיקן, זה לא... זה לא... אני לא חושב שלזהות את זה עם מיסטיקה זה דבר מאוד בעייתי. עכשיו, באמת, מה שהוא אמר, בדתות, מה שאמרתי קודם, בדתות הגדולות, כן, הקבלה ביהדות, הסופיות באסלאם וכולי, זה אגפים מסוימים של הדת, אבל הדת עצמה לא נתפסת כמיסטיקה. וזה פה, זה קצת נקודה עדינה, כי אם האדם הוא נהיה דתי כי הוא מאמין לנביא, אז זאת כן מיסטיקה. גם דת רחבה היא מיסטיקה. נגיד, איך קוראים להם, הדת האמריקאית הזאת, נזכרתי אותם. מורמונים, המורמונים, זה הדת הכי חדשה בעצם. אז הדת שנוצרה לפני, אני לא יודע כמה מתי, פשוט כזה. אז המורמונים בעצם בונים את הדת שלהם, אם אני מבין נכון, על האמון שיש להם בג'וזף סמית. אוקיי? עכשיו, לכן במובן הזה גם, הגם שיש מיליוני מורמונים, זאת עדיין מיסטיקה. כי הם לא הגיעו למסקנה שזה נכון, הם הגיעו למסקנה שג'וזף סמית יודע שזה נכון. במובן הזה זאת מיסטיקה. אבל אם הוא היה מביא איזשהן ראיות, ואנשים היו משתכנעים מכוח הראיות, אז זה לא מיסטיקה. זאת אומרת, העובדה שיש מיליוני מאמינים, יכולה להיות אינדיקציה לזה שלא מדובר במיסטיקה, אבל זאת לא אינדיקציה הכרחית. אם זה מיליוני מאמינים כי כולם השתכנעו, אז זה לא מיסטיקה. אם זה מיליוני מאמינים כי הוא היה מאוד חריזמטי, ולכן כולם הולכים אחריו ונותנים בו אמון, זאת מיסטיקה. ועוד פעם, יכול להיות שהאמון מוצדק. חריזמטי לא במובן של המניפולציה, שהוא עבד עליהם. לא, יכול להיות שהאמון מוצדק, אבל אם הם נותנים בו אמון, ולכן מקבלים את תורתו, לא כי הם השתכנעו שזה נכון, אז זאת מיסטיקה. למרות שיש מיליוני מאמינים. טוב, אז ה-New Age במאה ה-21 וכולי עוד נגיע עוד, נדבר קצת על המיסטיקה וה-New Age. אוקיי, עכשיו אני רוצה להתקדם צעד אחד על עד כאן, זה רק השלמות להגדרה שהצעתי בפעם הקודמת. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מערכת מיסטית, בעצם הרבה פעמים המערכת המיסטית, ברוב המקרים, המערכת המיסטית מעוגנת בדברים שקורים בעולם. רק היא מציעה להם הסבר במונחי תיאוריה שהיא תיאוריה מיסטית. להבדיל מתיאוריה מדעית או פילוסופית או אידיאולוגית או מה שלא יהיה. זאת אומרת שבעצם המיסטיקה מציעה הסבר לאותו סט תופעות שגם המדע מציע להם הסבר. למשל, אני לא יודע מה, המדע יכול להגיד שכוח הגרביטציה מושכת את המסה לקרקע, ואריסטו יכול להגיד שהאבן רוצה לחזור לקור מחצבתה, לכן היא נופלת לקרקע, אוקיי? אריסטו בסך הכל מציע פה הסבר אלטרנטיבי לאותה תופעה פיזיקלית שגם המדע מציע להסבר. הוא לא עוסק בתחום אחר, הוא עוסק באותו תחום. רק ההסברים שהוא מציע לתחומים האלה, הם הסברים שמשתמשים במושגים שלא נגישים לפובליקום, כן, לציבור, אלא אני אמור לקבל את זה בגלל שמישהו אמר, או כי יש לי אמון במישהו. זאת אומרת, זאת מדע, עובד בחזית הרחבה, ואנשים צריכים להשתכנע, או שהם משתכנעים או שהם לא משתכנעים. לכן, מיסטיקה, וזה נקודה, עכשיו אני כבר עזבתי את ההגדרה, עכשיו אני מתחיל לדבר על המאפיינים. אז המיסטיקה בעצם זאת איזושהי מערכת אלטרנטיבית להתייחס לסט של עובדות מהעולם שלנו. כן, למשל קבלה, הקבלה יכולה לתת פרשנות לפסוקי התורה, או להלכות שונות בהלכה, שהפרשנות, נגיד בעולם של הנגלה, אז אפשר לתת איזה פרשנות בסברות של נגלה. והקבלה תיתן לזה פרשנות במושגים של נסתר, זה מתקן את הנצח שבעוד, לכן צריך לנענע את הלולב. מישהו אחר יגיד צריך לנענע את הלולב לארבע רוחות השמיים, כדי להגיד, והקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. השני זה הסבר נגלה, הראשון זה הסבר נסתר. בשניהם מסבירים את אותה עובדה, כמנענים לולב. או את ה, לא יודע, הפסוקים, כשאנחנו מדברים על אברהם ושרה, אז בקבלה זה חסד ודין, אוקיי? עכשיו, מה זה אומר? אנחנו מתייחסים לאותם אנשים ואותם אירועים, נכון, אבל הקבלה שמה את זה באיזשהו פריימוורק מיסטי, והפרשנות הפשטית, או הנגלית, שמה את זה בפריימוורק נגלה. ולכן, בעצם אני חושב שמיסטיקה, וכל המיסטיקות, נדמה לי שכולן, אני לא כזה מרחק גדול, אבל נדמה לי שכולן, בעצם סובבות סביב עובדות שמהעולם שלנו, שאנחנו בדרך כלל רגילים לטפל בהן בכלים רגילים, והמיסטיקן רוצה לטפל בהן בכלים אחרים, בכלים משלו. אוקיי? עכשיו פה זאת נקודה חשובה. למה? כי כמו שאמרתי קודם, אני לא רוצה לזהות מיסטיקה עם מה שלא נכון. עכשיו, אם אני אומר שהמיסטיקה מציעה הסבר אחר לתופעות טבעיות, נגיד לתופעות בפיזיקה למשל, או להלכה או משנה, אז אם יש הסבר מיסטי והסבר לא מיסטי, אחד נכון ואחד לא נכון. ואז אם אני מקבל את ההסבר הנגלה, או, כן, או המדעי, או לא משנה בכל הקשר אחר, אז לכאורה יוצא שההסבר המיסטי הוא לא נכון. אז יש פה, הנה הזיהוי בין מיסטיקה לבין מה שלא נכון. אבל זה לא מדויק, כי בדרך כלל, כאשר אנחנו מדברים על הסברים, משורי הסבר שונים לאותן תופעות, אנחנו לא מניחים שאחד מההסברים נכון ואחרים לא נכונים. אנחנו מוכנים לקבל כמה הסברים במקביל, שכולם יכולים להיות נכונים. הדוגמה לדבר, והזכרתי את זה כבר, אני חושב, יותר מפעם אחת, הבאתי כמה דוגמאות לדבר, יש למשל, כן, ניוטון שיושב מתחת לעץ ונופל לו תפוח על הראש, והוא מגלה את חוק הגרביטציה, אוקיי? אז תמיד כשאני שומע את הסיפור הזה, אז עולה לי השאלה, למה ניוטון תהה על תפוחים שנופלים לו על הראש, ומצא הסבר במונחי חוק הגרביטציה. הוא היה יכול למצוא הסבר תיאולוגי, שהקדוש ברוך הוא מעניש אותו, על זה שהוא חטא אתמול, ולכן הוא זרק לו תפוח על הראש. מה רע בהסבר הזה? התשובה שאני חושב שרוב האנשים יגידו לכם, אין שום דבר רע. זה הסבר תיאולוגי וזה הסבר מדעי. ושני ההסברים האלה קיימים במקביל. אוקיי? דוגמה, כן, יש לי דוגמאות קנוניות כדי להסביר את זה. אני תמיד מגיע עם שלוש דוגמאות. יש שלוש דוגמאות תמיד מלוות את התזה הזאת. כמו בטח חלק מכם בטח שומע את זה ממני. הדוגמה השנייה זה על החוזר בתשובה והיוצא בשאלה. כן? החוזר בתשובה, החברים הדתיים, כן, שמקבלים אותו אליהם, רואים שהוא, סוף סוף הוא הבין את האמת ועזב את השקר. כן, הם בוחנים את הצד שלו בפריזמה פילוסופית. החברים החילונים שלו, כן, לשעבר, אומרים, טוב, הוא כנראה עבר משבר, לא יודע מה קרה, ולכן הוא חזר בתשובה. סבתא שלו נפטרה, הוא היה מאוד קשור אליו. אז הוא עבר משבר, ולכן הוא חזר בתשובה. אז הם פסיכולוגים, זאת אומרת, הדתיים מטפלים בזה במסגרת פילוסופית, והחילונים מטפלים בזה במסגרת פסיכולוגית. מה קורה אם מישהו יוצא בשאלה? הצרכה כמובן, נכון? הדתיים מסבירים, לא חטאו ישראל אלא כדי להתיר לעצמם את העריות, זאת אומרת, הם פסיכולוגים הדתיים, והחילונים אומרים, או, סוף סוף הוא הבין את השטויות שהוא חי בהם עד עכשיו, הוא גילה את האמת. אז הם פילוסופים, אוקיי? אז, ומה האמת? האמת היא כנראה שלכל צעד שאותו אנחנו עושים, יש הסבר במישור הפסיכולוגי, ויש הסבר במישור הפילוסופי. אלא מאי? כל אחד מאיתנו בוחר את המישור שנוח לו יותר איתו. אז אם מישהו עושה צעד שהוא לטובתי, כן, הוא חוזר בתשובה, אז אני פילוסוף. כי ברור שהוא גילה את האמת, הוא לא מחפש משברים פסיכולוגיים, למרות שבהחלט יכול להיות שהיה לו משברים פסיכולוגיים שגרמו לו הצעד הזה. החילוני שרואה בזה איזשהו צעד בכיוון שהוא לא מסכים, לא צעד נגדו, אז הוא כמובן תולה את זה במשברים פסיכולוגיים, הוא פסיכולוג, וכנראה להפך במי שיוצא בשאלה. זאת אומרת, זה שכל אחד מאיתנו בוחר להתמקד במישור התייחסות מסוים, זה יכול להיות חוסר יושר שלנו, ואולי לא חוסר יושר, הערתי איזה פעם, אבל זה לא אומר שמישור ההסבר השני לא נכון. להפך, יש מישור הסבר פסיכולוגי, יש מישור הסבר פילוסופי, ובדיוק בגלל זה כל אחד יכול להתמקד באותו הסבר שהוא רוצה, בשני מישורי הסבר נכונים. הדוגמה השלישית זה כמובן הנסיך המאושר של אוסקר ויילד, כולכם בטח מכירים את הסיפור, סיפור ילדים, על זה שהסנונית, כן, באירופה, הקרה, כל חברותיה כבר עפו למצרים החמה, בחורף, והיא נתקעה שם על הפסל של הנסיך המאושר, הוא מתחיל, הוא פנוי מזהב ואבנים טובות וכולי, הוא מתחיל לשלוח את הסנונית הזאת לכל מיני שליחויות, לחלק את הזהב ואת האבנים הטובות לכל האומללים שנמצאים בעיר, והחורף מעמיק, ואז כמובן באיזשהו שלב הסנוניות הרי לא בכדי עפות למצרים, בחורף זה מסוכן להם, הם לא יכולות לתפקד בחורף. אבל הסנונית הזאת נשארה שם בגלל שהיא הייתה כזאת צדיקה, אז מגיע הקור של החורף והיא מרגישה שהיא הולכת למות, יש סצנה קורעת לב של פרידה של הסנונית מהנסיך המאושר, ואז הסנונית מתה. ואז הוא כותב שמה, ואז נשמע כל נפץ עמום מתוך ביטנו של הנסיך. לב האופרת שלו נבקע לשניים. ואז הוא מוסיף עוד משפט, או כמה נורא היה הקור. עכשיו השאלה היא למה לב האופרת נבקע? האם בגלל שכאב לו הלב על הסנונית, מהצער, או בגלל חוזק החומרים, פשוט חילופי הטמפרטורה, האופרת לא עמדה בהתקררות ולכן היא התבקעה. אז התשובה היא כמובן שההסבר המדעי זה השני, וההסבר הפסיכולוגי זה הראשון. אוקיי? הנסיך זה פסל, זה כמובן ספרות, אבל הטענה היא ששני מישורי ההסבר קיימים במקביל, אתה לא אמור לבחור בין שניהם. אוסקר ויילד מוסיף שם את המשפט הזה, רק בשביל ככה לאתגר אותנו פילוסופית, אבל הוא בעצם רוצה לומר, יש הסבר, מי שרוצה להתמקד בהסבר המדעי, ומי שרוצה להתמקד בהסבר הנפשי, פסיכולוגי, כן, ספרותי. אז לכאורה, אנחנו הרבה פעמים מסבירים את אותו סט של עובדות, או את אותה עובדה, בכמה מישורי הסבר שונים, או בכמה מישורי התייחסות שונים, וזה לא בהכרח אומר שאנחנו צריכים לבחור אחד מהם ולזרוק את השאר. לכן כשאני אומר שהמיסטיקה מסבירה את אותו סט של עובדות, כמו מדע, או כמו הלכה, או כמו מה שלא יהיה, זה לא בהכרח אומר שהמיסטיקה או אחד משניים לא נכון, בכל ששניהם נכונים, וזה שני מישורי הסבר מקבילים. עכשיו, צריך אבל בכל זאת פה קצת להיזהר. למה? כי כשאנחנו מדברים על הסבר לתופעה או לתופעות מסוימות, אז יש מחלוקות קצת בין פילוסופים, מה בעצם אמור לקיים הסבר. מה יכול לחשב הסבר? האם המנגנון שההסבר מציע צריך להיות תנאי הכרחי או מספיק? או שדי לנו שהוא יהיה תנאי מספיק? בסדר? אז זה הוויכוח. זאת אומרת, האם זה צריך להיות הכרחי או מספיק, או מספיק שהוא יהיה תנאי מספיק. אוקיי? זה ויכוח. אבל הצד השווה שתי המפלגות, זה שתנאי הכרחי הוא לא הסבר, הכרחי שאינו מספיק. זה ודאי לא הסבר. את הסבר חייב להיות תנאי מספיק. אולי הוא מספיק והכרחי, ואולי הוא רק מספיק. אבל מספיק, זה ודאי חייב להיות. אוקיי? אז בואו נדבר רגע על המשמעות של תנאי מספיק. תנאי מספיק פירושו של דבר, שבהתקיים התנאי, כן, בהתקיים הסיבה, אז ייווצר המסובב. לא ייתכן שיש את הסיבה ולא ייווצר המסובב. הסיבה היא תנאי מספיק למסובב. אוקיי? אני אומר שכוח הגרביטציה הוא הסבר לזה שגופים נופלים לכדור הארץ, פירוש הדבר שבהינתן שיש כוח גרביטציה, הגופים צריכים ליפול לכדור הארץ. זה תנאי מספיק. רק כוח גרביטציה, אם יש כוח מאזן, כמובן יאזן אותו, אבל כשיש רק כוח גרביטציה, כשיש כוח נטו, אז הגוף ייפול לכדור הארץ. זה חייב להיות תנאי מספיק. הבעיה היא, שאם זה תנאי מספיק, ההסבר, אז לא יכולים להיות שני הסברים, באופן עקרוני. למה? עכשיו הוא על ניוטון שיושב מתחת לעץ, תפוח נופל לו על הראש. אז אמרנו, יש שני הסברים. ההסבר המדעי זה שהתפוח נמשך על ידי כוח הגרביטציה ונפל לו על הראש. ההסבר התיאולוגי זה שאתמול הוא עשה חטא, ולכן הקדוש ברוך הוא שלח לו תפוח מכה על הראש, בתור עונש. אוקיי? עכשיו, מה יקרה אם ניוטון היה עושה חטא, ולכן היה מגיע לו תפוח על הראש, אבל כוח הגרביטציה לא היה מספיק חזק כדי להתמודד עם הקשר של התפוח לענף. בחינה מדעית התפוח לא אמור ליפול. עכשיו, אם ההסבר התיאולוגי הוא הסבר, פירוש הדבר שמה שהוא מציע כתנאי זה תנאי מספיק. מה שאם ניוטון עושה חטא, ייפול לו תפוח על הראש. לא משנה מה היחס בין כוח הגרביטציה לבין הקשר של התפוח לענף. וכנה לגבי ההסבר המדעי. אם ההסבר המדעי הוא הסבר, אז הוא אומר שאם כוח הגרביטציה גובר על הקשר של התפוח לענף, אז התפוח ייפול על ניוטון בין אם הוא עשה חטא ובין אם הוא לא עשה חטא. כי הכוח הגרביטציה הוא תנאי מספיק לנפילת התפוח. אבל אז יוצא שאחד מההסברים האלה צריך להיות לא נכון. כי אין, בוא נגיד ככה, לפחות אם אנחנו לא מניחים שכל פעם שניוטון עושה חטא, אז התפוח מעל הראש שלו יתרופף הקשר של התפוח לענף, ולכן הוא לא יעמוד לפני כוח הגרביטציה, כי אז אני אחזור ואשאל איך ההתרופפות של הענף נגרמת. גם לה יש הסבר מדעי ויש לה הסבר תיאולוגי. ושוב פעם אני אחזור ואשאל, אז איך יכול להיות שיש שני תנאים מספיקים, ושוב פעם אחד מהם לא נכון, וככה נמשיך לסגת עד הסוף. זאת אומרת, אין פה מוצא. ולכן בעצם אני חוזר ואני אומר, זה שאנחנו רגילים לחיות עם שני מישורי הסבר במקביל, ולטעון ששניהם נכונים, זה הרגל יפה, אבל נראה מפוקפק. אם שניהם הסברים, אז לא יכול להיות, אין שני הסברים, יש הסבר אחד. אגב, הרמב״ם בשורש הראשון, מניח שרק הפשט הוא פירוש לפסוק. כי לפסוק יש רק פירוש אחד. הדרש לא יכול להיחשב פירוש לפסוק. לא פירוש אחר לפסוק. זה לא פירוש בכלל. כי פירוש יכול להיות רק אחד. ככה רמב"ם לפחות מניח. זה דומה ללוגיקה שיש כאן. בכל אופן, הטענה הזאת בעצם אומרת שלא יכולים להיות שני הסברים ששניהם נכונים וכל אחד מהם הוא תנאי מספיק. אז תראו, יש מקומות שבהם זה באמת לא כך. למשל, בואו ניקח את החזרה בתשובה, החזרה בשאלה. נדמה לי שההתייחסות היותר מאוזנת לתופעות כאלה של החלטות של בן אדם, חזרה בתשובה, יציאה בשאלה, זה שההסבר המלא הוא השילוב של הפסיכולוגיה והפילוסופיה ביחד. למשל, בן אדם עבר משבר, לכן הוא מתחיל לחפש. מתערערות אצלו התפיסות העכשוויות, הוא מנסה לבחון תפיסות אלטרנטיביות, ואז הוא פתאום מגיע למסקנה שהתפיסה הדתית או החילונית או מה שלא יהיה, נראית לו משכנעת יותר מהתפיסה העכשווית שלו, והוא חוזר בתשובה, הוא יוצא בשאלה. אז תשאלו אותי, מה ההסבר לצעד שהוא עשה? פסיכולוגיה פלוס הפילוסופיה, שניהם ביחד מהוות הסבר. תשאלו אותי, מה התנאי המספיק? בשביל שהוא יעשה צעד כזה, הפסיכולוגיה לבד היא לא תנאי מספיק. גם הפילוסופיה לבד היא לא תנאי מספיק. תנאי מספיק זה כשיש גם את הפסיכולוגיה וגם את הפילוסופיה. ואתה רוצה לעבור משבר שיגרום לו לבחון את דרכו, אבל הוא גם צריך להשתכנע שהדרך שהוא מצא היא טובה יותר מהדרך העכשווית שלו. כי אחרת הוא לא יאמץ אותה למרות המשבר. ואז בעצם יוצא שגם ההסבר הפסיכולוגי וגם ההסבר הפילוסופי הם לא הסברים. כל אחד מהם מציע רק חלק מההסבר. ואם אתה שואל מה ההסבר, ההסבר זה הסכום של שניהם. אז זה, בהרבה מאוד מקרים זה נכון. וזה אומר אגב, לפי זה, שהסבר פסיכולוגי אף פעם למשל לא יכול להיות מלא לפעולות של בן אדם. פסיכולוג, אפילו אם אחרי שיגמרו את כל המחקר הפסיכולוגי ויגלו הכל, לא יוכל לנבא מה הבן אדם יעשה בסופו של דבר. זה לא רק בעיה של מורכבות ושל אין לנו עוד ידע מלא. גם בהינתן הידע המלא, הוא עוד לא יכול, כי הפסיכולוגיה היא רק חלק מההסבר למה שאנשים עושים. יש חלק ששייך לפילוסופיה, לקוגניציה, להחלטות, לבחירה חופשית, לערכים, וכל מיני דברים מן הסוג הזה.
אבל למה להגיד שהיחס זה גם וגם ולא או-או? למה לא להניח שיש בן אדם שלמשל רק משיקולים פילוסופיים חוזר בשאלה או בתשובה?
לא, יכול להיות. אבל אז באמת אחד הצדדים טועה. אז לא שני ההסברים נכונים. אני אומר, אבל במקום שבו שני הסברים נכונים, זה אך ורק אם כל אחד מהם לחוד הוא לא הסבר. אלא רק הסכום של שניהם יחד הם הסברים. אם בן אדם עושה משהו רק משיקולים פסיכולוגיים, אז בעצם, אפשר לומר, זה דחף לב בר כיבוש, זאת אומרת, הוא לא היה אחראי לתוצאות. הוא לא קיבל את ההחלטה. אלא הוא נע על ידי הנסיבות. אוקיי? אבל בסדר, יש מקרים כאלה. יש מקרים שבהם בן אדם עושה משהו רק מכוח הפסיכולוגיה שלו, נהג אוטומטי, כן, כשאתה טייס אוטומטי, ואתה נוהג באוטו ואתה לא חושב, אז מי שנוהג פה זה האינסטינקטים שלך, אוקיי? אז זה בעצם המערכת האוטונומית שלך עושה את העבודה, לא המערכת המודעת, השכל המודע שלך. אז יש תופעות כאלה, אני רק אומר שבמקום שבו שני הסברים נכונים, זה אך ורק אם הסכום שלהם זה ההסבר. וכל אחד מהם לחוד הוא לא הסבר, זה רק הסבר חלקי. אוקיי? אבל מה קורה אצל ניוטון? שם המצב קשה יותר. כי אצל ניוטון, הרי בדרך כלל אנחנו רגילים לחשוב שהסבר מדעי הוא הסבר מלא. ואת אם כוח הגרביטציה הוא כזה, שהוא גובר על עוצמת הקשר של התפוח לענף, אז התפוח ייפול. בלי קשר לשאלה אם הבן אדם שיושב שם חטא או לא חטא. נכון? זו התפיסה המדעית המקובלת. זאת אומרת, שאנחנו מתייחסים להסבר המדעי כהסבר מלא, לא חלקי. בעצם יש אנשים שמתייחסים להסבר התיאולוגי כהסבר מלא. אבל זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שיש שני הסברים מלאים נכונים. אוקיי? לכן, כן, זאת שיטתי שרק ההסבר המדעי נכון, ולא ההסבר התיאולוגי. אבל לזה אני לא אכנס כבר כאן. עכשיו תראו, הנקודה היא כזאת, היוצא דופן היחידי, סוג יוצא הדופן היחידי, שיכול להיות לזה, שיש שני הסברים מלאים ששניהם נכונים, אך ורק אם יש מיפוי ביניהם. שבעצם שניהם מתארים את אותו דבר רק בשפות שונות. למשל, יש, מי שמכיר את היסודות כולם מכירים, יש כדור שנמצא על ראש הר, עכשיו הוא התגלגל למטה, נכון? חוקי המכניקה. אפשר לתאר את זה בשתי צורות. אפשר לתאר את זה על ידי זה שכוח הגרביטציה מפעיל עליו כוח כלפי מטה, הרכיב, כן, לכיוון המדרון, וכוח הגרביטציה, שולח את הכדור כלפי מטה, תיאור אחד. תיאור שני, הכדור שואף להגיע למקום עם האנרגיה הפוטנציאלית הנמוכה ביותר, הפוטנציאל הנמוך ביותר. שני ניסוחים, שני מקובלים בפיזיקה. הראשון זה באמצעות כוחות, השני באמצעות פוטנציאלי. שני תיאורים, ושניהם תיאורים מלאים, הם תמיד נכונים, אין יוצאי דופן, ושניהם מלאים. כל אחד מהם לחוד מתאר את המפה. אם יש כוח, הכדור ייפול. אם יש הבדל פוטנציאלים, הכדור ייפול. אלא מאי? שהבדל הפוטנציאלים והכוח, זה פשוט להגיד את אותו דבר בשפות שונות. הכוח זה גרדיאנט של הפוטנציאל, הפוטנציאל זה אינטגרל מסלולי של הכוח. לא משנה, יש כלים מתמטיים להגיע מאחד לשני, זה מיפוי, בסך הכל תרגום לשפה אחרת. אפשר לדבר בשפה של כוחות, אפשר לדבר בשפה של פוטנציאלים. אבל בסך הכל שתי שפות שונות לדבר על אותו דבר. במצב כזה יכולים להיות שני הסברים שכל אחד מהם נכון, כל אחד מהם הוא הסבר. זה מה שאמרתי קודם. למה? כי זה לא באמת שני הסברים. זה שתי שפות שונות לתאר את אותו הסבר. בסדר? שפות שקולות. יש הוכחה מתמטית שהשפות האלה הן שקולות. אגב, במאמר מוסגר, אם אני כבר הזכרתי את זה, פעם נתתי איזה סמינר, באתי מירוחם כבר, כשלימדתי בישיבה, עזבתי כבר את הפיזיקה, נתתי סמינר במחלקה לפיזיקה בבר אילן, על היחס בין הסברים טליאולוגיים תכליתיים והסברים סיבתיים. הפיזיקאים לא מודעים לזה, אבל כל השפה של פוטנציאלים ושל אנרגיות פוטנציאליות היא שפה טליאולוגית, היא שפה תכליתית. הכדורון נופל למטה כי הוא רוצה, שומעים את אריסטו, כי הוא רוצה להגיע למקום עם האנרגיה הפוטנציאלית הנמוכה ביותר. הוא שואף, כן, זה, הוא יורד למטה כדי, הוא לא יורד למטה בגלל. השפה של כוחות זה הוא יורד למטה בגלל, שיש כוח גרביטציה שמושך אותו, יש סיבה. בשפה של פוטנציאלים יש תכלית. הוא יורד למטה כי שם תהיה לו את האנרגיה הפוטנציאלית הנמוכה ביותר. עכשיו, פיזיקאים, כשתשאלו אותם, כולם יגידו לכם, מי שמכיר אז יודע, יש מה שנקרא מכניקה אנליטית. וגם באופטיקה יש את עקרון פרמה. זה בעצם, אפשר להראות שיש שתי שפות מקבילות לתאר את כל התופעות במכניקה, באופטיקה, ובהרבה תחומים של הפיזיקה, שפה סיבתית ושפה תכליתית. בסדר? אלא מה? תשאלו את הפיזיקאים, אז הם יגידו לכם זאת אנקדוטה. ההסבר האמיתי זה ההסבר הסיבתי. ההסבר התכליתי זה אנקדוטה מתמטית. מעניין, יש ניסוח מתמטי אחר שהוא שקול לניסוח הסיבתי. אבל מה שנכון באמת זה הניסוח הסיבתי. למה? אשמח מה אתה קובע את זה? השד יודע. אבל ככה פיזיקאים יגידו לכם. אני אמרתי להם יותר מזה שם בסמינר הזה, אמרתי להם, הרי בתורת הקוונטים ובתורת השדות ובכל התחומים המודרניים של הפיזיקה, מקוונטים ומעלה, אין בכלל שפה של כוחות, רק שפה של פוטנציאל. אין, לא יודעים לדבר בשפה של כוחות בתורת הקוונטים. המושג כוח לא קיים בתורת הקוונטים. בתורת הקוונטים יש פוטנציאלים, אין כוחות. אז זה דבר מדהים. זאת אומרת, בפיזיקה הקלאסית יש שתי צורות לתאר את התופעות. בפיזיקה המודרנית יש רק את הצורה התכליתית. וזה לא מפריע לפיזיקאים לחשוב שהצורה התכליתית היא אנקדוטה. בצורה הסיבתית זה ההסבר הנכון. אני אומר הפוך. הצורה התכליתית זה כנראה ההסבר הנכון, וההסבר הסיבתי זאת אנקדוטה. מה מפריע לאנשים? אם אתה אומר שכדור נופל למטה, יש לו תכלית, כי הוא רוצה להגיע לאנרגיה פוטנציאלית נמוכה ביותר, הרי הכדור לא רוצה כלום, הכדור הוא דומם. זה הביקורת על אריסטו, כן? שהאבן רוצה לחזור לקום מחצבתה, האבן לא רוצה כלום. כן, אבל אני לא מדבר על אריסטו, אני מדבר על לגרנז', כן? זה אבי המכניקה האנליטית. אני לא מדבר על אריסטו. הרי לגרנז' לא התכוון לומר שהגוף רוצה להגיע למסלול אופטימלי, או לנוע במסלול אופטימלי. רק שיגרא דלישנא. הגוף נע לכיוון שייתן אנרגיה פוטנציאלית מינימלית, בלי רוצה. עזוב את הרוצה, אין לו אפשרות אחרת. זה לא שהוא יכול היה גם שלא לרצות את זה. יש לו בחירה חופשית, לרצות או לא לרצות. לרצות או לא לרצות, זו השאלה. זה לא על זה מדובר, זה אריסטו. אני מדבר על תיאור תכליתי, אבל דטרמיניסטי, רק תכליתי. מה מפריע לאנשים בתיאור כזה? שכמובן, הקדוש ברוך הוא נמצא ברקע. אם הגוף רוצה להגיע לאיזשהו מקום, מה זה אומר הגוף רוצה? הקדוש ברוך הוא רוצה שהגוף יגיע למקום ההוא. הגוף הזה לא רוצה כלום, הוא דומה. רצון מתקשר בדרך כלל אצל אנשים לאיזשהו מישהו שרוצה, או ששואף לאיזושהי תכלית. עכשיו, כיוון שהגוף עצמו לא שואף לתכלית הזאת, אז יש אולי מישהו אחר ששואף וגורם לגוף לנוע כדי לממש את שאיפותיו. וזה כמובן מכניס פה ישויות שמדענים לא אוהבים להכניס למגרש. ולכן נדמה לי, זאת הסיבה שבגללה אנשי מדע מעדיפים את התיאור הסיבתי על פני התיאור התכליתי. אבל בעצם מבחינת הפיזיקה יש יתרון גדול לתיאור התכליתי, אפילו לא שקול. אפילו אם זה היה שקול, הייתי אומר, למה אתה בוחר בזה? תבחר בו, אז אפילו לא שקול. כלומר, את הקוונטים יש רק את התיאור התכליתי, אין את התיאור הסיבתי. בכל אופן, לענייננו, מה שאני רוצה רק לומר, זה שזאת דוגמה, התיאור התכליתי והתיאור הסיבתי, זאת דוגמה לשני הסברים, שכל אחד מהם הוא מלא, הוא תנאי מספיק, ושניהם יכולים להיות נכונים במקביל. למה? בגלל שבעצם זה לא שני הסברים שונים. זה כמו להגיד, ללמד את המכניקה בעברית ובאנגלית. אז הצעתי שני הסברים שונים לתופעות? לא. זה אותו הסבר, מנוסח בשתי שפות שונות. ברגע שאני יכול למפות את ההסבר האחד על ההסבר השני, או להראות שקילות בין ההסבר האחד להסבר השני, אז זה לא שני הסברים. זה שתי שפות שונות לתאר את אותו הסבר. זה היוצא דופן היחיד. רק אם זה היחס בין ההסברים, יכול להיות מצב שיש שני הסברים שונים, שכל אחד מהם הוא הסבר, במובן הזה שהוא נותן תנאי מספיק, ושניהם נכונים, במקביל. זה יכול להיות אך ורק אם זה לא באמת שני הסברים, אלא זה אותו הסבר בשתי שפות. אלא מה? שאם זה כך, אז בעצם, נחזור למיסטיקה, ואני רוצה לטעון, המיסטיקה היא נותנת הסבר לאותו סט של תופעות שהמדע או החשיבה הנגלית בהלכה נותנים הסבר, רק היא נותנת הסבר במונחי מושגים רוחניים, כן, קבליים, מופשטים. אז זה בעצם אומר שזה לא באמת הסבר אחר, זה תרגום של ההסבר הנגלה או של ההסבר המדעי. ולכן, האם באמת המיסטיקה היא משהו אחר או שזה סתם שפה? אם זה סתם שפה, זה פחות מעניין. אנחנו מתייחסים למיסטיקה בצורה רצינית, אנחנו מתייחסים לטענות שלה כאיזשהן טענות על העולם, שיש בעולם שדים וספירות ורוחות ומלאכים ולא יודע מה, כל מיני דברים כאלה ואחרים, והם פועלים בצורות כאלה ובצורות אחרות, ובעצם זה אומר שאני כן מציע איזשהו הסבר אחר, ולא רק אותו הסבר של הנגלה, רק בשפה אחרת. אני אתן לכם אולי אינדיקציה לזה שיש פה הסבר אחר, ולא רק אותו הסבר בשפה אחרת. יש שתי דוגמאות, אני חושב עליהן, לשבירה של התאמה בין מישורי הסבר. אחד מהם זה גזירת הכתוב, והשני זה נס. נתחיל עם גזירת הכתוב. בדרך כלל אנחנו רגילים לחשוב שלמקרא אפשר לגשת בארבעה מישורים שונים, פשט, רמז, דרש וסוד. לכן בעצם אני יכול לפרש את המקרא או לתת לו הסברים שונים במקביל, וכולם יהיו נכונים. עכשיו, אם באמת היה מתאם בין הנגלה לבין הנסתר, נתמקד כרגע רק בנגלה ובנסתר. אז נתמקד רגע בשני אלה. אז אם אני מתמקד בשני אלה, ואני אומר שהנסתר הוא בסך הכל תרגום לשפה אחרת של הנגלה, הייתי מצפה שתהיה התאמה מושלמת. כל חשבון שאני אעשה בשפה של הנסתר, יתאים לתוצאות של אותו חשבון שאני עושה בשפה של הנגלה, כי מה זה משנה אם נדבר בעברית או באנגלית, או נדבר בשפה התכליתית או בשפה הסיבתית, זה לא חשוב, אני מגיע לאותן תוצאות, זה שקול לגמרי, יש מתאם בין העולמות ההסברים המקבילים. אז מה זה גזירת הכתוב? גזירת הכתוב זה דין שאין לנו עבורו הסבר נגלה, נכון? אין לנו הסבר. אבל אם הדין הזה קיים, אז ברור שיש לו הסבר. את הקדוש ברוך הוא התכוון למשהו שהוא קבע את הדין הזה. אלא מה? כנראה זה הסבר בנסתר. אבל בנגלה אין לו הסבר. הנה לכם דוגמה לשבירה של המתאם בין הנגלה לבין הנסתר. בכל מקום ש שאנחנו פוגשים גזירת הכתוב, בעצם יש משברת הקורלציה, או נשבר המתאם, בין ההסבר הנגלה להסבר הנסתר. יש משהו שאני יכול לעשות בשפה של הנסתר, ובשפה של הנגלה אני לא מגיע לאותה תוצאה. אז זה אומר שאין מתאם מלא ביניהם. תן דוגמה נוספת, מרטינס. חזור לניוטון. כמי שמאמין בהסבר התיאולוגי ובהסבר המדעי כשני הסברים נכונים במקביל, צריך להניח שההסבר התיאולוגי הוא תרגום של ההסבר המדעי, תרגום לשפה התיאולוגית, למגמות של הקדוש ברוך הוא, לעולמות רוחניים או מה שלא יהיה. רואים, זה ממש כמו היחס בין פשט לסוד, רק בהקשר לא לפסוקי המקרא, אלא לעובדות בעולם. כן, זה 10 מאמרות ולא 10 הדיברות. 10 מאמרות של דברי העולם. אז אם יש מתאם כזה, פירוש הדבר שכל חשבון שאני אעשה עם חוקי הטבע ויגיד לי שתקרה תופעה מסוימת, גם החשבון שאני אעשה בשפה התיאולוגית אמור להניב את אותה תוצאה. יש מתאם. בסך הכל שתי שפות שונות לתאר את אותו דבר. אבל נס, מה זה נס? נס זה בעצם אירוע שבו חוקי הטבע לא יכולים להסביר את מה שקרה, אין הסבר במונחים של חוקי הטבע, אבל יש הסבר תיאולוגי, תקיעת ים סוף. הקדוש ברוך הוא, בגלל המגמות התיאולוגיות שלו, כמה שהוא רצה שם לעשות, הוא היה צריך שעם ישראל ינצלו. ומבחינת חוקי הטבע זה לא אמור היה לקרות. הים היה שם, והמצרים יותר חזקים מהם, כן, מבחינת חוקי הטבע הם היו אמורים להיות מושמדים שם. הקדוש ברוך הוא רואה שהטבע לא עושה את העבודה, אז הוא שובר את הטבע, למה? כי בחשבונות התיאולוגיים שלו, הים צריך להיבקע. אבל בחוקי הטבע הים לא אמור להיבקע. אז אתם רואים שהחשבונות התיאולוגיים, זה לא אותו דבר כמו חוקי הטבע רק בתרגום לשפה תיאולוגית. לא, זה משהו אחר, עובדה שהוא נותן תוצאה אחרת במקרים מסוימים. אולי ברוב המקרים לא, אולי בחלק מהמקרים לא, אבל יש מקרים שהוא נותן תוצאה שונה. כל המקרים של הנס הם מקרים כאלה. שהקדוש ברוך הוא רואה שחוקי הטבע לא עושים את מה שהוא רוצה שיקרה. למה הוא רוצה שזה יקרה? משיקולים תיאולוגיים. אבל חוקי הטבע לא עושים את זה, אז הוא מחריג את הסיטואציה, והוא לא נותן לחוקים. אוקיי? אז זה בעצם שבירה של המתאם בין ההסבר של חוקי הטבע, ההסבר המדעי, לבין ההסבר התיאולוגי. בגזרת הכתוב זה שבירה של המתאם בין הנגלה לבין הנסתר. אבל אם שבירה של המתאם, פירוש הדבר שזה לא נכון שאחד מהם הוא תרגום של השני. אם זה היה אותו, כן? אין שבירה של המתאם בין הסבר סיבתי להסבר תכליתי, בפיזיקה. יש הוכחה מתמטית שכל מה שזה נותן, גם זה נותן, ולהפך. אז אין, לא תמצאו תופעת טבע שאפשר להסביר אותה במונחי, לא מדבר בקוונטים, בפיזיקה קלאסית, שאפשר להסביר אותה במונחי כוחות, אי אפשר להסביר אותה במונחי פוטנציאלים או להפך. אין תופעה כזאת. למה? כי יש קילות מלאה, זה באמת לא שני הסברים, זה אותו הסבר בשתי שפות. אבל במקום שבו אני מקבל תוצאות שונות, זאת אינדיקציה לזה שמדובר בשני הסברים שונים. עכשיו אנחנו בצרה צרורה. אם ההסבר המיסטי, כן, הנסתר, וההסבר הנגלה או המדעי או מה שלא יהיה, הם שניהם הסברים מלאים, תנאי מספיק, ונכונים, אבל הם לא תרגום אחד של השני, אז זה לא יכול להיות. דבר כזה לא יכול להיות. אז חזרנו לזה שהמיסטיקה זה שם מרדף למה שלא נכון. אם אני מאמין בנגלה, או להפך, לא משנה. לא יכול ששניהם נכונים. טוב, או שאנחנו צריכים כבר לעצור, אני אעצור כאן, אני עוד אמשיך את זה בפעם הבאה, אני מקווה שזה יצא יותר ברור, אני לא יודע עוד כמה זה היה ברור עכשיו, אני מקווה, אבל אפשר לשאול אם אתם רוצים. אני...
אבל בפעם הרב, למה לא לתרץ אותו דבר כמו שאמרנו על פסיכולוגיה ופילוסופיה פשוט, ולהגיד שהמדע והמיסטיקה במקרה מסונכרנים?
לא, זה לא במקרה, אלא הם מצטרפים... אני אומר...
ביחד הם הסבר, וזה שאנחנו רואים שהמדע עובד ברוב המוחלט של המקרים, זה כי המיסטיקה במקרה עובדת גם ביחד.
אין בעיה, אבל למשל, למשל בהקשר של בקיעת הים, אז אין הסבר מדעי, המדע מתנגד למה שקרה שם. המדע הוא לא חלק מההסבר, המדע הוא אנטי ההסבר. לא שההסבר לבקיעת הים זה תיאולוגיה פלוס מדע. לא, זה התיאולוגיה העיפה את המדע הצידה והשתלטה על הבמה.
דווקא הרמב"ן, אם אני לא טועה, זה הרמב"ן שטוען שבקיעת הים לא הייתה נס, ודאי לא הייתה נס גלוי, כי אחרת המצרים לא היו נכנסים לים. הגנרלים שלהם לא כאלה אבלים.
אני לא נכנס לפרשנות התורה, רק דוגמה ללוגיקה של היחס בין המישורים. אפשר להתווכח על זה. אבל בוא נניח כרגע שזה נס גלוי. בסדר? לצורך הדיון. ברגע שזה נס גלוי, אז אני אומר, זה לא יכול להיות. יש פה שתי מערכות הסבר, שניהם הסברים מלאים, שניהם תנאים מספיקים, הם לא תרגום אחד של השני, כי עובדה שיש נפקא מינה, יש נקודה שבה זה נשבר המתאם הזה, אבל אם זה ככה, זה לא יכול להיות. אז אחד משניהם לא נכון. או במילים אחרות, איך זה יכול להיות שמיסטיקה היא נכונה? אני עכשיו חוזר לנושא שלנו. אבל אני אסביר את זה יותר בפעם הבאה, אני אביא גם קצת דוגמאות כדי שיהיה יותר מחודד.
מישהו נרדם שם?
זה רעשים קצת חשובים.
לא סגר את המיוט.
כן.
מה קורה בשבוע הבא חנוכה, רגיל?
תגידו אתם, מבחינתי לא משנה. מי מתכנן להשתתף בשבוע הבא? יש, כן? יש כמה בלי מצלמות, אבל שלושה כבר ראיתי. טוב, אין לנו...
אני לא בטוח.
מה עם כל אלה שבלי מצלמות? אפשר לקבל איזו אינדיקציה?
עזרא בריק. האחרים.
טוב.
נקיים.
בסדר, אז נקיים. כן.
טוב, ערב טוב, לילה טוב, שבת שלום.
תודה רבה.
ערב טוב, שבת שלום.